מדינת ישראל אמנם קמה כדי למחות את החרפה של עם הקורבני, אבל היא עשתה את זה בהצלחה חלקית למדי, אם רק מסתכלים על הרשימה העצומה של המלחמות, פיגועי הטרור וכו'.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את פרופסור זהבה סולומון, חוקרת בתחום האפידמיולוגיה הפסיכיאטרית, בריאות הנפש והעבודה הסוציאלית, קלת פרס ישראל לחקר עבודה סוציאלית, ובעבר ראש ענף מחקר במחלקה לבריאות הנפש בצהל. שלום ענת.
שלום גיא.
לפני שנתחיל את הפודקאסט, קודם כל צריך לתת חטחט לפרופסור אלון טל, חבר כנסת לשעבר מהמחנה הממלכתי, שהבטיח כאן בפודקאסט לפני שבועיים, שהמ"פ שלו, בני גנץ, יעמוד במילתו ויפרוש מהממשלה, והוא עמד במילתו. הוא אמנם עשה את זה באיחור בגלל שחרור ארבעת החטופים, אבל הוא עשה את זה כמו שהוא צריך, הוא פרש, כל הכבוד, אבל זה רק צעד ראשון.
אני הייתי קצת יותר אמביוולנטית לגבי הזיבה שלו, כי הרגיש לי בטוח שהוא נמצא בקבינט המלחמה, או יותר בטוח שהוא נמצא בקבינט המלחמה, אבל האמנתי לו שהוא שם את ישראל לפני הכל, וגם כשהוא דיבר השבוע, כשהוא הודיע על הפרישה שלו, האמנתי לו שהוא עוזב, כי הוא שם את ישראל לפני הכל, עד למשפט אחד שהוא אמר והקפיץ אותי, וזה המשפט שהתייחס למחאה, ובו הוא אמר שהמחאות צריכות להיות חוקיות, ולא מתוך שנאה. אז המחאה בקפלן, לפחות זאת שאני משתתפת בה, היא מחאה חוקית, ויש בה הרבה מאוד דברים, יש בה זעם וכאב ותקווה וסולידריות, ואני לא חושבת ששנאה זה מה שמניע אותה, אלא דווקא הרצון לתקן.
כן, הדבר המזעזע בזה יותר ממה שאמרת, נאט, זה לא רק שהוא מנסה למצב את המפגינים כפורעי חוק, מה שעושים כמובן תומכי נתניהו, הסמוטריצ'ים והבן גבירים, הדבר המדהים הוא שהוא לא מזכיר בכלל את האלימות המשטרתית, ההולכת וגוברת, ואת זה שבן גביר הפך את המשטרה, הופך את המשטרה בהדרגה למיליציה פרטית שלו. ובאמת, אם נחזור לעניין של הפרישה של גנץ, היא, כמו שאמרנו, זה רק צעד ראשון, כי עכשיו הוא, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, גדעון סער, אני לא יודע, כל מי שיהיה שם, שמצב את עצמו כמחנה רק לא ביבי, הם צריכים עכשיו להתייצב ביחד ולחוד מול הציבור, ולהציג תוכנית קונקרטית להקדמת הבחירות. כי מאז 7 באוקטובר, ענת, אין בפועל אופוזיציה בישראל. נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', דרעי וגפני ניצלו את המלחמה כדי לפורר פה את המוסדות הדמוקרטית. התקשורת כאן בשירות השלטון, השרים מתעלמים מההוראות של היועצת המשפטית לממשלה, דורסים את שומרי הסף במשרדים, אנחנו רואים שגם בגץ מבוהל. מה שקורה עכשיו אגב בתוך משרד האוצר עם סמוטריץ' והחשב הכללי שלו, במרקר מדווחים על זה כל יום, זה מבהיל פשוט. סמוטריץ' מנסה לדרוס את האנשי המקצוע במשרד האוצר, והכל כדי להעביר כספים למקורבים שלו ושל השותפים שלו בקואליציה.
נכון, וגיא, אולי באמת אפשר עדיין לנסות לשאוב איזושהי תקווה מהשינויים שמתרחשים, וגם מהעובדה שנפתחה חקירה כנגד מה שמתרחש במשרד התחבורה, וזה אולי מלמד על איזושהי התנהלות תקינה, לפחות לפתוח בחקירה. ודווקא בשבוע כזה, גם שחטופים חוזרים וגם שקורים דברים, אז אולי כדאי לאחז קצת בתקווה.
תראי, לגבי פתיחת החקירה נגד מירי רגב, בוא ניקח דוגמה ממה שקורה עם משפט נתניהו. החקירה הסתיימה, הוגשו כתבי אישום, ושלושת השופטים בהרכב מורחים את הדבר הזה כבר 3 שנים.
נכון.
כלומר, הרגו פה בעצם את כל מערכות אכיפת החוק. עכשיו, הייתה פה טענה הרבה זמן שאין אופוזיציה בישראל, כי גנץ ואיזנקוט בתוך קבינט המלחמה. אני חושב שזה היה תירוץ, אבל התירוץ הזה נגמר. ומיום ראשון, אחרי צאת חג השבועות, אנחנו צריכים לראות כאן אופוזיציה, כי עד עכשיו הייתה פה אופוזיציה רק ברחובות, וכמובן בקפלן, וכמו שאנחנו רואים, האופוזיציה הזאת לא חזקה מספיק כדי להקדים את הבחירות ולגרום לממשלה הנוראית הזאת ללכת.
כן, הפרק הזה אבל אנחנו דנים במצב רוח הלאומי ובנושא שמאוד קרוב ללבך גיא ברשתות החברתיות.
הפודקאסט שלנו היום אכן עוסק בשני נושאים שקצת שלובים זה בזה. הוא עוסק לטעמי בשתי סיבות שמונות ממיליון ישראלים שרוצים לראות את ממשלת הרוע והזדון והכישלון הזאת יורדת מבמת ההיסטוריה, ובכל זאת רק 10% או 20% מהם יוצאים לרחובות בסופי שבוע ובכלל. אחת הסיבות לזה היא הרשתות החברתיות שגורמות לאיזה טשטוש כללי של כולנו, או לאיזה תחושה שמספיק לשתף משהו בוואטסאפ ולא צריך לצאת לרחובות. וכמובן לרשתות גם היה השפעה מאוד גדולה על הטראומה הנוראית שהייתה פה אחרי 7 באוקטובר. המרואיין הראשון שלנו יהיה עידן רינק, סמנכ"ל הקהילה של איגוד האינטרנט הישראלי. איתו נדבר על 4 חברות ענק שהרימו תרומה דרמטית להרס של הפוליטיקה בישראל. מטא, גוגל, טוויטר וטיק טוק. איגוד האינטרנט הישראלי ערך מחקר על הדרך בה החברות האלה הגיבו לאירועי 7 באוקטובר. ובאופן לא מפתיע, המסקנות הן מטרידות. המוראיינת השנייה איתה נדבר על המצב הפוסט-טראומטי בה נמצאים רוב אזרחי ישראל. היא מומחית למצבים כאלה. פרופסור זהבה סולומון איתה נשוחח על המצב הנפשי של אזרחי ישראל, וגם על מצבם של חטופים שחוזרים הביתה אחרי כל כך הרבה חודשים.
נכון, זהבה סולומון תדבר גם על ההתפוררות החברתית ועל ההשלכות שיש להתפוררות הזאת גם על החברה וגם על הפוליטיקה בישראל. רק נגיד בעניין של זהבה סולומון שהוא חלק לא פשוט להזנה וכדאי לקחת את זה בחשבון.
שלום לעידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי.
שלום.
ולשעבר עורך בדסק החוץ של הארץ, אבל זה היה לפני 100-200 שנים, אז בוא נדבר על זה היום. עידן, האיגוד האינטרנט הישראלי יוצא במחקר חדש החודש, על חלקן של הרשתות החברתיות, באירועים הדרמטיים שהתרחשו פה ב-7 באוקטובר. מה הכותרת?
אז אנחנו באמת בחנו את האופן בו הרשתות החברתיות השונות התמודדו עם דיווחים שאנחנו העברנו להם כגורם מוסמך שבודק אותם קודם, על תוכן פוגעני מסוגים שונים בחודשיים הראשונים של המלחמה, וגילינו שהמענה היה מאוד חלקי, איטי, לא מספק, ובעיקר גם מאוד לא אחיד בין סוגים שונים של תוכן, שמאוד מאוד אפיין בצורה באמת חסרת תקדים, ממש שיטפון. אנחנו קראנו למחקר לא עומדות בפרץ. אנחנו חווינו באותו בוקר ממש שיטפון, מתקפה אמיתית של תוכן פוגעני, מסוכן, גם תומך טרור, גם מסית, גם שקרי, גם גרפי קשה, שנמשך ממש חודשיים שלמים, ואחר כך במידה פחותה, וראינו שהרשתות לא היו ערוכות, לא היו מסוגלות להתמודד, וגם כמה שבועות לתוך האירוע, שכבר היה ברור מה המצב, גם אז המענה לא היה מספק.
תכף ניגש לנתונים, אבל לפני הנתונים, תן לנו דוגמאות לסוג הפניות שהגיעו אליכם, שמצאתם אותם מוצדקות, והעברתם אותם למטא ולטיק טוק. ותכף תסביר כמובן למה לא כדאי לתרוח בכלל להעביר לטוויטר.
כן, טוויטר כלל לא נמצאים בה. הם הערה בתחילת המחקר. אז קודם כל אנחנו מדברים על תוכן שהוא תוכן חמאסניקי, או תוכן תומך חמאס, או תוכן של החיזבאללה, או של הג'יהאד, תכנים שצולמו במהלך המתקפה, במטרה להדהד ולהגביר את הטראומה, לייצר טראומה משנית.
הם הקימו עמודים יהודיים לזה, נכון?
הם הקימו עמודים יהודיים, הייתה להם רשת גם מאוד מסויפת של סושל לפני זה, הם גם ידעו יפה מאוד ללכת לעוד רשתות במקביל, אבל יותר מזה, אנחנו כבר ראינו ופורסם שהרבה מאוד מהמחבלים יצאו לדרך למתקפה עם מצלמות גופרו או עם טלפונים, אחרים לובו ואו אחריהם יצאו אזרחים עם טלפונים, ובעצם אנחנו ראינו ביממות הראשונות של המתקפה הצפה של תוכן שנועד לפגוע בציבור. למשל, אנשים שנרצחו, הטלפונים שלהם נלקחו והעלו לחשבונות סושיאל מדיה שלהם, של הקורבנות, תמונות שלהם מתים. אז תכנים כאלה שהמטרה שלהם היא בעצם לייצר עוד קורבנות. מומחים אומרים שחשיפה כזאת דרך המדיה, כסוג של עדות מטווחת, היא מייצרת טראומה לכל דבר, בטח אם זה מישהו שהוא קרוב אליך, מישהו שאתה מכיר. אז זה סוג אחד שבעצם הוא אמצעי מדיה של טרור. סוג אחר הוא דיסאינפורמציה, שקרים, הסתה נגד ישראל, למשל טענות שחיילים הרגו את האנשים
בקיבוצים. טענות שהטבח לא קרה.
ומצד שני, תמונות שיוצאות מעזה, וראיתי במחקר שלכם שעל חלקן, אתם כתבתם שזה הפייק.
נכון, בדיוק. הרבה מאוד דיסאינפורמציה שנועדה גם לעורר זעזוע. למשל, תמונות של ילדים בעזה, תינוקות בכלובים, למשל. שנטען שזה תינוקות ישראלים שנחטפו ומוחזקים בכלובים בעזה, או ילד שמתעללים בו ונטען שזה אחד השבועים היהודים, דברים שהתגלו כלא נכונים, התגלו כמחזור של חומרים משנים מעזה. אגב, חלקם הם לא בכוונת מכוון של חמאס. הרבה מהתוכן, יש פה עושר באמת של סוגים שונים של מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה, חלקם מעשה קונדס אפשר לקרוא, או התעללות של אזרחים עזתיים, חלקם שקשורים לתומכי טרור, חלקם ארגוני הטרור עצמם, זה מאוד מאוד מגוון, וגם תכנים מסוגים אחרים, תכנים שקשורים בהתחזויות שונות, תכנים שקשורים בתיאוריות קונספירציה בתוך ישראל, אוקיי, בוגדים מבפנים, חלקם בכלל לא הגיעו מעזה, תוכן גרפי קשה מסוגים אחרים, של אנשים שנפצעו, של אנשים שנחטפו, הרבה מאוד דברים שהם לחלוטין, חייבים לומר, הם אסורים על ידי המדיניות. זאת אומרת, יש מדיניות מאוד ברורה מה מותר ומה אסור לפרסם.
כללי קהילה. אז קראתי את המחקר שלכם, וראיתי שבגדול מטה, שזה פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק כמובן, לא מגיבות לרוב הדברים, והדבר אחד המדהימים הוא שגם כאשר מטפלים, אז ראיתי שבממוצע פייסבוק מטפלת בדברים אחרי 7 או 8 ימים.
כן.
להזכיר למאזינים, כמובן חברות שמרוויחות עשרות מיליארדי דולרים בשנה, חברות הכי עשירות בעולם, אבל לא דחוף להם, לא מטפלות, שמות שבריר מהמשאבים שצריכים לעשות את זה. וכמובן שהמצב הוא חמור הרבה יותר ממה שרואים בסקר שלכם, במחקר שלכם, בגלל שהמחקר שלכם הוא אחד, רק אנשים שפנו אליכם, שבכלל יודעים שצריכים נכון. לפנות אליכם. רוב האנשים בכלל לא פונים לאף אחד.
נכון.
מנסים סתם לדווח על זה באמצעות הממשקים. וגם היחס של מטה ושל טיק טוק אליכם הוא יחס שונה לחלוטין, בגלל שאתם גוף רציני ומשמעותי שעוסק בתחומים האלה.
שהם מכירים בנו.
שהם מכירים אותו.
הקשר הוא קבוע, הוא מוסדר.
בשעה שמישהו אחר פונה, אז כמובן הטיפול הוא הרבה יותר גרוע. אז בגדול, כדי לקצר, אפשר להגיד שהרשתות אדישות בעצם להרס שהן זורעות במדינת ישראל. למעט הנקודות שבהם הן רוצות לטפל ביחסי ציבור, ולכן מוציאות להודעות, הודעות לעיתונות, הורדנו, היו, תמיד הם אומרים, הורדנו איקס סרטונים. זה הסביר לי אחד הבכירים ברשתות, שכל ההודעות לעיתונות של הרשתות, של מטה ושל טיק טוק, על זה שהורדנו מאות אלפי סרטונים, הורדנו ככה פוסטים, או גוגל, לא הזכרנו כמובן את יוטיוב, הם חסרות משמעות לחלוטין. למה? כי הם מעולם לא אומרים לך מה גודל האוכלוסייה שלמה, הם אומרים לך, הורדנו 700 אלף, הם לא אומרים לך אם זה מתוך 7 מיליון, 70 מיליון או 7 טריליון דיווחים.
יש גם עוד דבר שחשוב לדעת, שהרבה מאוד מהתכנים שמורידים חוזרים.
לא, אבל יש עוד דבר שלא נתתי עליו את הדעת, עד שקראתי את המחקר שלך, עידן, והוא ממש מרגיז, שגם כאשר הם כבר מורידים, ואתה מגיע לעמוד הזה, אם זה ביוטיוב או נכון. בפייסבוק, הם לא כותבים לך נכון. למה הורידו. נכון. הם פשוט נותנים לך תחושה שיש פה איזה ארור.
נכון.
לא אומרים לך, תשמע, מישהו כאן העלה תוכן, פוגעני, תדע שהיוזר הזה נכון. מעלה שקרים, פייק, הסתה, לא, פשוט מורידים. למה? כי הם לא רוצים בכלל להתמודד עם זה שהם הורידו את זה. כלומר, הכל מינימום שבמינימום, וזה יחזור כמובן לשיחות שלנו פה, ענת, הסיבה שהם עושים
גיא,
את זה...
גיא, בפעם האלף, אני חושבת שהרשתות החברתיות גורמות הרבה נזק.
כן.
יחד עם זאת, יש בהם גם אלמנטים אחרים.
אני חושב שהרשתות יכולות לאפשר הרבה דברים טובים.
תודה
אבל,
רבה.
אבל, ומתחוללים באמצע אותם דברים טובים, חלק גדול מהמאמץ האזרחי בתחילת המלחמה, במקום שבו המדינה נעלמה עם עין ואלף, הוא נעשה באמצעות הרשתות. מצד שני, אני חושב שהרשתות לא לוקחות אחריות, ולא מכירות בכוח שהן נותנות לאנשים, ובאמת לא משקיעות המשאבים, ואת היכולות שיש להם, והן יכולות להשקיע, גם בטכנולוגיות וגם בכוח אדם וגם באכיפת מדיניות, שיהפכו את הסביבות שלהם למקום בטוח יותר. בהרבה מובנים, אבל קודם כל במובן של תוכן, של הבטיחות של התוכן.
אז לפני כמה שבועות עשינו איזה סיכום שנה, ואני יצאתי נגד החברות המסחריות שמעלות מחירים, וגיא אמר, אני חולק עלייך, הבעיה היא לא החברות המסחריות, הבעיה היא הדרגולציה. והמצב הוא נכון גם פה.
נכון, נכון. אז ללא ספק, תראו, כשיורדים לשורש העניין, אנחנו עובדים מול הפלטפורמות האלה, בסופו של דבר, לא כי אנחנו אוהבים או לא אוהבים את הפלטפורמות, אלא כי אנחנו רוצים לעזור למשתמשים, לאזרחים. האינטרנט הוא קצת, הוא תחום כזה אקס-טריטוריה כזאת, ואיגוד האינטרנט הישראלי, שזה גוף עצמאי, עמותה שבסוף מנהלת את מרשם שמות המתחם, הנקודה IL של ישראל, היא שמה לעצמה למטרה גם להגן ולסייע למשתמשי רשת שנמצאים באיזשהו סוג של מצוקה, לחנך אותם ולסייע להם איפה שאפשר. ולכן, תתפלו, אבל למרות כל הדברים הרעים שאנחנו אומרים, ושגיא אומר בהרבה מאוד פלטפורמות, ישראלים מאוהבים בפלטפורמות, ואחוז החדירה של הפלטפורמות בישראל הוא מהגבוהים בעולם. לאחרונה פרסמנו סקר עם נתונים חדשים, שבחן, סקר נרחב של 1,070, שבחן את אחוז השימוש בפלטפורמות, אחוזים הם מעוררי, באמת, באמת כמעט צמרמורת.
חכה, אולי גיא עוד מעט יעלה עם העונה השנייה של התוכנית שלו, ואז הם ירדו עוד קצת.
אבל אנחנו מדברים על אחוזים מהגבוהים בעולם, ואנחנו עובדים מול הפלטפורמות כדי להעביר דיווחים, ואנחנו רואים איך זה מתנהל. לפלטפורמות האלה אין נציגים בישראל, אין להם צוותי בטיחות בישראל, אין להם אוכפי מדיניות או אנשים שבוחנים אותה שהם דוברי עברית, שנותנים לנו מענה. הם לא משקיעים כמעט בכלל משאבים.
גם לשלטון פה מעולם לא היה איזה...
הם מתייחסים אלינו כמדינת עולם שלישי.
אנחנו
לחלוטין... גם אנחנו מקבלי החלטות פה מעולם לא ניסו להתמודד איתם.
בדיוק. עכשיו, מדינת עולם שלישי. אנחנו לחלוטין החצר האחורית. ולמה אנחנו החצר האחורית של הסושיאל מדיה? כי המדינה לא דורשת מהם שום דבר אחר.
בדיוק.
הפוליטיקאים בישראל אוהבים את הכאוס, את השקר, את הפייק, את הזבל.
אני חושב שהוא משמש אותם גם ככלי. משמש אותם ככלי, והם מעדיפים לא להטיל מגבלות יותר מדי, ומגבלות אחרות שגם היה קשה להטיל, אבל בסוף הטילו על סיגריות ועל מוצרים אחרים, באירופה, מטילים כבר על הפלטפורמה.
אז בוא תספר רגע על מה שלמדתם אחרי המלחמה, מזה שחלק מהעובדים שלכם, עבדו מחול, ואז הם ראו בעצם ממשקים שונים.
אז היו אנשים בתקופת המלחמה, מסיבות כאלה ואחרות, ששהו בחול בתקופה הראשונה, וחלקם גם שיגרו דיווחים שהם ישבו במקרה באירופה, וגילו לתדהמתם שממשק הדיווח שונה, שאפשרויות שונות, שזמן המענה שונה. למשל, שמקבלים מענה, אומרים לך לפי איזה חוק זה מתקבל או לא מתקבל התלונה שלך. בישראל יש אפס שקיפות. כמעט ולא אומרים לנו מה עשו, למה עשו ולמה זה. כי אין רגולציה. יש אפס רגולציה. ואגב, זה לא שלא היו דוחות והמלצות. יש הרבה מאוד המלצות מה
בעצם
לעשות.
בעצם זה קצת מזכיר את היחס ענת של חברות כמו קוקה-קולה, מקדונלדס וכל מיני חברות ענק בעולם לאורך השנים, למדינות עולם שלישי, שבאמת באו והשמידו והרסו ודחפו סוכר ורעלים לאוכלוסייה, כי זו אוכלוסייה חלשה ופוליטיקאים חלשים, ובאים וזורקים לפוליטיקאים השקעות במיליארדים וכן הלאה. ואותו דבר בדיוק עושים. כלומר, פייסבוק, מטה וטיק טוק וגוגל באות לישראל, שואבות מכאן מיליארדי דולרים. בונוסים, שמענו בסדרה, בונוסים של מנהלים הישראלים של מיליוני דולרים. כלומר, יש פה שכבה שמתעשרת בצורה קיצונית של ישראלים שעובדים בחברות האלה, והם זורעים פה הרס, וגם מתייחסים אלינו כמדינת עולם שלישי, שבכלל לא נותנים ליוזרים שלנו, למשתמשים, דרך לדווח. והדבר המחריד ביותר, שאותי כמובן הכי מכעיס, זה אחר כך שהמנכלים והמנהלים הישראלים של החברות האלה, שמפרקות אותנו, מפוררות אותנו, של פייסבוק, של מטה, של גוגל, של טיק טוק וכן הלאה, הם כוכבים, והם אחר כך אנחנו רואים אותם בקפלן, הם באים לקפלן, בבוקר השמדנו את הדמוקרטיה, בערב אנחנו נופיע בקפלן, ורק מעט אנשים כמו עידן כאן וקומץ אנשים מבינים בעצם את המשחק הכפול שהם משחקים.
ואני גם חושב שראוי לזכור ולדעת שיש גם שכבה גרועה יותר, כן? כי יש עלייה עצומה באחוז השימוש של ישראלים בטלגרם, וגם בטוויטר, אפילו אחרי כל המהלכים של מאסק, שריסק לחלוטין את כל מנגנון הבטיחות והאכיפה בפלטפורמה הזאת. פלטפורמה שכולה רעל וכיתוב היא הרבה יותר גרוע מפייסבוק ואינסטגרם ואחרות. ושם בכלל אין למי לדווח. תחפש בדוח שלנו את טוויטר וטלגרם, אתה לא תמצא, כי אין לנו עם מי לדבר.
ראיתם שטוויטר הודיעו סופית השבוע שהם מחזירים את הפורנו. יש עכשיו פורנו גם בטוויטר, מה שלא היה ברשתות החברתיות.
זה יגביר את השימוש ויכניס רווחים.
ברור, ואילון מאסק קורא לזה פרי ספיץ', אבסולוט.
פרי ספיץ', ופה המדינה חייבת להיכנס. פה המדינה, מי שהגביל תכני, וזו אנקדוטה מאוד מעניינת, בחודש הראשון למלחמה, מי שהגביל שימוש חופשי של חמאס בטלגרם, לא היה מדינה, לא היה פרקליטות.
אפל ו...
היה אפל וגוגל. ברור. שאמרו להם, אם חמאס פועל באפליקציה, אנחנו לא שמים אתכם באפסטור. הם הרגולטורים.
ברור, זה לקח אבל שבועיים, שלושה, עד שהם סגרו את
האפליקציות האלה. נכון, אחרי תלונות שלנו ושפרסמנו, ולצערנו, ישראלים ממשיכים להשתמש בטלגרם באחוזים ניכרים.
כן, לא דיבר, אנחנו לא מדברים הרבה פה על טלגרם, אבל באמת טלגרם זה הזרקת רעל מטורפת. אני כל הזמן פוגש אנשים שמסבירים לי שהם עכשיו צורכים רק תוכן מטלגרם, לא ערניים בכלל למשמעות של הדבר הזה.
הבעיה הגדולה, גיא, שמי שצורך את זה מאוד זה בני נוער.
ברור.
ושם היכולת להשפיע על המחשבה, על האמונות.
לא רק בני נוער, אני פוגש אנשים מבוגרים שמסבירים לי
שם בעיקר טלגרם. בני נוער ההשפעה יותר
קלה. אם נסביר את זה על רגל וחצי, טלגרם אומרים להגנתם שהם פלטפורמה ניטרלית. הם בעצם לא דוחפים תוכן, אין להם המלצות, אין להם אלגוריתם כמעט, אין להם. זה כאילו צינור חלול כביכול, ולכן הם אומרים, אנחנו לא עושים שום מודרציה, אין לנו מדיניות, אין לנו סייפטי, אין לנו כלום. מי שרוצה על אחריותו שייכנס, בניגוד כאילו למקומות האחרים. מצד שני, הכל שם פתוח, כולל אגב סמים, כולל מחירה של תמונות גנובות פרטיות של נערות ישראליות. זה צינור פשיעה וטרור. המדינה, לא רק שהיא לא אוכפת, לא רק שהיא לא מנסה להגביל אותו, היא משתמשת בו. היום ערוצי טלגרם של פיקוד העורף, של המשטרה, כן, של הממשלה, היא בעצם מעודדת את אזרחים להשתמש בטלגרם.
כן, הדבר הכי מחריד בכל הדבר הזה הוא שחלק עצום מהאוכלוסייה חושב שמדובר בדמוקרטיה, הכלי הזה, וכל כך מעט אנשים מבינים בעצם שהכלים האלה מפוררים לחלוטין את הדמוקרטיה, ולא תהיה לנו דמוקרטיה, לא תהיה לנו בכלל ציוויליזציות עם המכשירים האלה.
אם לא יפקחו על המכשירים האלה, ולא יגבילו את הכוח שלהם.
את הכוח שלהם, את הארכיטקטורות שלהם.
אתה יכול לתת לנו דוגמאות של אופן שבו דברים טופלו, מה מצאתם במחקר, למשל משהו שטופל, משהו חמור שטופל אחרי 5 או 6 שבועות?
דברים כאלה בדרך כלל כבר לא חוזרים אלינו. זאת אומרת, אם זה לוקח 5 או 6 שבועות, כנראה שלא מטפלים. מעניין להסתכל על הפערים בין סוגים של תוכן פוגעני. יש לנו 5 או 6 קטגוריות, ואנחנו רואים שדברים שאפשר לזהות באופן ממוכן, באופן אלגוריתמי ממוחשב, יורדים תוך 2-3, או אפילו לפני. לכן, תנסי להעלות תמונה של אישה מניקה, אוקיי? או של גבר ערום, ותוך שנייה יסירו את זה.
כי המכונה מורידה את זה. אחד, המכונה מורידה את זה, ו2, זה לא יסבך אותם עם ימין, שמאל, שלטון.
בדיוק, בדיוק. דברים כאלה שאפשר, עוד דברים, למשל, סמלים נאצים. דברים שהמכונה יכולה לזהות,
למעט המכונה של טוויטר שאין לו בעיה עם סמלים נאצים.
לא, שמה אנחנו מצאנו שפע של אנטישמיות ותוכן ניאו-נאצי, היטלר, מה שאתם לא רוצים. באיזשהו שלב, לא רק אנחנו, גם הרבה מאוד אקטיביסטים ואנשי הייטק, ממש חיפשו בנרות ישראלים שעובדים בחברות האלה, כדי להגיד להם, תראו מה קורה, אתם חייבים לעשות עם זה משהו. כאילו,
הייתה בהלה מוחלטת. זה מאוד פשוט. יש 2 מיליארד מוסלמים, יש 15 מיליון יהודים, אז אנטישמיות תנצח. ציטוט.
תשמעו, אילון מאסק בעצמו שיתף, עשה לייקים לפוסטים אנטישמיים במהלך המלחמה.
ואז הגיע לסייר פה.
ואז הוא הגיע לסייר והתחבק והצטלם עם ראש הממשלה.
והולך עם
הדיסאנטיס.
ולעומת זאת, תוכן שהוא תוכן של דיסאינפורמציה, תוכן שאומר, מסוקים, הרגו את החטופים, הנה, זה כבר יכול לקחת 2-3. בסוף זה ירד, כי מביאים הוכחות, כי זה, אבל דברים ש...
אבל הנזק כבר נעשה.
לחלוטין.
אגב, ברשתות, גם עכשיו עדיין יש פוסטים שאומרים שהכל היה עבודה מבפנים של בחירי צה"ל, עדיין אפשר לקרוא את זה.
כי יש אנשים שמפמפמים את זה.
יש את זה גם בערוץ 14, את רוצה להגיד.
לא, התכוונתי ברשתות החברתיות.
ויש נרטיבים של קצירת איברים על ידי צה"ל.
כן.
ויש נרטיבים שהכל תוכנן מבפנים, יש נרטיבים שבכלל לא נחטפו אזרחים. שהם כולם היו חיילים. דברים כאלה לקח הרבה מאוד זמן להוריד, וזה בין השאר בגלל יש פערים מאוד מאוד גדולים בין טיפול בדיסאינפורמציה לטיפול בדברים אחרים. הרשתות לא יודעות להתמודד עם הדבר הזה שקוראים לו דיסאינפורמציה.
עידן, משהו אופטימי לסיום. אנחנו חייבים לסיים ואנחנו חייבים איזה שביב אופטימיות. היה לנו היום פודקאסט מאתגר.
אני חושב שהמלחמה הזאת מאוד העירה אנשים וגרמה לכל מיני גופים. יש השקעה גדולה, יש התגייסות גדולה, גם של חברה אזרחית, גם של מדינה, להבין שאנחנו חייבים להיות צרכני רשת ואזרחי רשת הרבה יותר מודעים, הרבה יותר ביקורתיים, הרבה יותר אוריינים. ראינו פתאום קמפיינים של מערך הסייבר, קמפיינים של כל מיני גופים. אני חושב שאנשים היום הם קיבלו איזושהי סתירה שגרמה להם להבין שלא כל מה שמופיע באינטרנט הוא בהכרח מה שהוא נראה, ואני מקווה שזה הצעד הראשון בדרך לאיזושהי סוג חדש של שימוש ברשת.
טוב, וטוב שיש אתכם לעשות את העבודה והמחקרים האלה, זה גם משהו אופטימי.
עידן רינקס, המנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה שבאת לאולפן.
תודה רבה לכם.
שלום לפרופסור זהבה סולומון.
שלום וברכה.
אני רוצה לפתוח ולשאול אותך אם אנחנו עם שנמצא כרגע בטראומה.
אנחנו עם שההיסטוריה שלו נכתבה בטראומה. רוב החגים הלאומיים שלנו הם חגים של טראומה, שבו בסופם אנחנו איכשהו נחלצנו, ואנחנו חוגגים את זה. במדינת ישראל אמנם קמה כדי למחות את ה... חרפה של העם הקורבני, אבל היא עשתה את זה בהצלחה חלקית למדי, אם רק מסתכלים על הרשימה העצומה של המלחמות, פיגועי הטרור וכו'.
ועדיין, מה שונה המצב היום, בכל זאת עברנו אירוע מאוד מאוד דרמטי בהיסטוריה של עם ישראל, במה הטראומה, הביטוי של היום, שונה ממה שהיה קודם?
אחד הדברים שמייחדים את האירועים של השבעה באוקטובר ומה שבאחריו היא תחושה של הפקרה. לא זו בלבד שאנשים היו חסרי אונים ונטבחו ועברו זוועות שאנחנו לא כל כך מכירים לשמחתנו בדורות האחרונים, אבל התחושה של אין מקום מוגן, אין שום מקום להסתתר בו, ובעיקר שאנחנו חסרי אונים כעם מול ההנהגה שלנו. אם אנשים יכלו להיות בניר עוז שעות ארוכות ספונים בממדים, כשהם שומעים קולות של טבח שמתוך חצר הקיבוץ, מצלמים אירועים של שחיטת אנשים, ונפש חיה לא הגיע. וכל זה גם היה מול פני האומה, מפני שהכתבים באולפנים התקשרו או טלפנו אליהם עם קריאות עזרה. תחושת הבגידה היא עצומה.
את יודעת, לפני 20 שנה בדיוק את ערכת מחקר שהתייחס, וניסה לבדוק אם אנחנו עם בטראומה. זה היה ב-2002, בימים שבהם היו פיגועים באוטובוסים, כמעט על בסיס יומי, פחד היה ברחובות, ובאופן מאוד מפתיע, רק 9% מהאוכלוסייה אמרו שהם מרגישים בטראומה.
צריך להבחין במה אומרים 9% האלה. 9% אומרים שהאנשים האלה ענו על הקריטריונים של מה שקרוי הבחנה של הפרעה פוסט-טראומטית. זה לא אומר שאחרים היו חגגו את החיים, זה לא אומר שהם לא חששו, אנשים חרדו לצאת מהבית, היו נוסעים במכוניות, נזרים לא להיצמד לאוטובוסים, הייתה התנהגות מאוד חרדתית של הציבור ובצדק. בהתחלה לא הלכו לקניונים, אחר כך רק הלכו לקניונים. כלומר, אנשים ניסו למצוא דרכים סבירות כדי להגן על עצמם, ותשעת האחוזים מייצגים את מי שכשלו וסבלו ממה שאנחנו מגדירים הפרעה פוסט-טראומטית.
ומה הניחוש שלך, אם היית עושה את המחקר הזה היום, מה היה המספר?
תראה, היום יש הרבה יותר נכונות להודות בחולשה. אנחנו עברנו מהפך מאוד גדול משלב שבו הייתה הכחשה מאוד גדולה. היהודי החדש, הגאה, הוא לא סובל מהתחלואים הנאורוטיים של היהודי, השלמה זה מהגולה. אבל הדברים האלה עברו פה מודיפיקציה, מפני שיש פה כל כך הרבה אירועים טראומטיים, והם סודקים את ההגנות.
אבל אם היינו מחזיקים את הנתון הזה קבוע, את הנכונות של אנשים להודות בחולשה, והיינו משווים לפי דעתך את התחושה הלאומית היום לעומת מה שהיה לפני 20 שנה.
התחושה הלאומית היום היא קשה ביותר, בין השאר, מתוך תחושה שלא רק קמים עלינו להרוג אותנו, אלא שאין גם מי שיגן. זה מזכיר קצת את מה שחשו החיילים בקו הביצורים, מה שקרוי היה קו בר לב לפני 50 שנה, שהם הרגישו שהם בשר תותחים. הפעם זה חל על האוכלוסייה האזרחית.
וכשמדברים על חברה שהיא בטראומה לאומית, מה המאפיינים שלה? מה זה אומר?
האפיונים הם קודם כל לגבי פרטים. הפרטים יוצרים את, את הכלל. ובקרב הפרטים יש הרבה מאוד מצוקה פנימית, חלומות, סיוטים, תחושה של חוסר אונים, תחושה של חנק, הרגשה של אין מוצא, עוררות יתר. יש שורה ארוכה של תסמינים פוסט-טראומטיים שמאפיינת אנשים ספציפיים ברמה התנהגותית, הרבה התפרצויות זעם. תראו כמה, איך נראים הכבישים אצלנו. כל ההתנהגות החברתית או בהתנהגות בציבור היא התנהגות מאוד מאוד קשה. מאוד לא סובלנית, מאוד לא חומלת.
ויכול להיות שהפערים האלה שאנחנו רואים בתוך האוכלוסייה, מה שחוששים שיגיעו למלחמת אזרחים, זה אחד הביטויים שיש למצב הנפשי שבו אנחנו נמצאים?
זה גם ביטוי למצב וגם תוצאה שלו. מפני שבמצב שבו אנשים מרגישים שאין להם כתובת, שאין על מי לסמוך, תחקירים כמו זה שראינו על אנשי שלומנו וכו', נותנים לאנשים הרגשה שלא רק אין הגנה ביטחונית, אלא אין גם הגנה חברתית.
זהבה, איך הטראומה הקולקטיבית הזאת פוגשת כל אחת מהקבוצות השונות באוכלוסייה?
יש כמובן רמות חשיפה שונות. קודם כל, יש האנשים ששרדו בעצמם, הניצולים של התופת של השבעה באוקטובר. שהם מאוד עסוקים במוד הישרדותי.
חלקם מפונים.
חלקם הגדול מפונים. אז לא זו בלבד שהם איבדו אנשים יקרים, הם איבדו את כל התשתית החברתית. ובנוסף לעניין הזה יש את האיום הגדול, חלקם הגדול גם יש להם אנשים קרובים שהם בין החטופים, שזו אימה עצומה. לאנשים שאין להם הם חסרי אונים לחלוטין, וחוסר האונים שהתחיל בשבעה באוקטובר מתמשך גם היום. זאת קבוצה אחת מאוד מאוד פגיעה. בנוסף לזה, יש שם הרבה אנשים שחיו בעוטף לאורך של שנים, אנחנו בדקנו את מצבם הנפשי לאורך זמן, וראינו שבתקופות של רגיעה אמנם הייתה מה שאנחנו קוראים מבטואציה, איזה מין הסתגלות למצב, אבל ברגע שהייתה התלקחות, שוב הייתה התפרצות קשה של סימפטומים. ילדים חזרו להרטיב, אמהות חששו לצאת לעבודה וכיוצא באלה. זאת קבוצה אחת מובחנת. קבוצה של משפחות החטופים שלא היו בשבעה באוקטובר בעוטף, גם הם חיות סיוט מתמשך. זה סיוט מתמשך להיות חסר אונים, בלי שום ידיעה מה אתה יכול לעשות כדי להושיע, ובידיעה שיש הנהגה שכמו שהפקירה את התושבים בשבעה באוקטובר, היא ממשיכה להפקיר אותם. קבוצה שלישית היא הקבוצה של המפונים. אלה אנשים שאיבדו בבת אחת את עולמם. ואנחנו יודעים מעבודות שנעשו בעולם, שקריאה של המעטפת החברתית תביא לגלים של סמים, עבריינות, תקיפות מיניות וכדומה, ובתנאי החממה מזעזעים שיש למפונים, חד משמעית הדברים האלה כבר קורים. ואין שום אופק. לא רואים לא מערכת חינוך, לא חזרה הביתה. ויש שאר הציבור. שאר הציבור שחווה דמורליזציה לא פשוטה. יש כמובן גם כאלה שססים אלי קרב ומתמלאים הרבה כוח מאיזה שהם מחשבות משיחיות, שהאימפוטנציה הופכת שם לאומניפוטנציה, איזו מחשבה שהם יכולים לעשות הכל.
אחת השאלות שסקרנו אותי בהקשר הזה היא איך מעכלים ועושים פרוססינג לכל הטראומה הזאת, אנשים שתומכים בשלטון לעומת אנשים שמתנגדים לשלטון.
תראה, אני לא בדקתי את זה. ההשערה שלי, שמי שתומכים בשלטון, שואבים כוח מעצם עמדות הכוח שהם נמצאים בהם, ויש להם הרבה מאוד גם רציונליזציות, וגם במיוחד הקבוצות היותר משיחיות, נקרא לזה ככה, שהם גם מוכיחים את זה הלכה למעשה, יושבים מיהודה ושומרון, מסכנים את עצמם יום-יום בשם איזושהי אידאה שהם עושים דברים חשובים וטובים לעם ישראל. אז הוא אולי יכול להחזיק איזשהו מעמד, אבל אם פוצעים או הורגים מישהו ביהודה ושומרון, המשפחה שלו מאוד נפגעת. אין ספק שהמערכת של האמונות עוזרת לאנשים האלה. מי שמאיתנו אין לו אמונות כאלה, הוא הרבה יותר פגיע. והציבור הסו-קולד ליברלי שכבר נכנס לשבעה באוקטובר עם איזושהי תחושה של דפיסיט, של איזשהו חוסר.
גם של בעלה, ממה שצפו.
ושל בעלה נוראית.
הוא למעשה גם איבד את אחת הסיבות שהם קושי עצום להתמודד עם המציאות. זה בגלל שחלק גדול מהציבור איבד את הזהות שלו.
איבד את הזהות ואיבד את האמונה, איבד את התקווה. אתם בדמרקר מפרסמים כל הזמן על אנשים שרוצים לעזוב, על העילית שתעזוב, על אנשים שמוציאים כסף מהארץ. הנבואות האפוקליפטיות האלה הן לא מהלכות טוב על הציבור, הן יוצרות הרבה דמורליזציה. יכול להיות שזו הדרך הנכונה להסתכל על המציאות.
בעצם טראומה היא יכולה להיות בסיס להתפוררות של חברה, כשכל אחד חווה אותה אחרת, אבל כמה היא בסיס לעלייה של משטרים פופוליסטיים שיכולים לנצל את אותה התפוררות של החברה?
ללא ספק, במצבים של חוסר אונים, חוסר ודאות, כולם מחפשים איזה מנהיג חזק. זה ראינו בכל העולם בתקופות קשות.
כמו שבן גביר אמר, תתנו לי לטפל בזה, וזה
ראה. ודאי. והקושי הגדול הוא במצבים של חוסר אונים, של חוסר תקווה, מי יכול לתת תקווה? ואם יש הנהגה שהיא תמסוך תקווה באנשים, תקווה במובן הזה שיהיה פה פתרון, שאפשר יהיה לחיות כאן, כי אם לא, זה רק תורם לדמורליזציה.
זהו, את חקרת לא מעט את נושא השבועים, את שבועי מלחמת יום הכיפורים, ואת השלכות ארוכות הטווח שהיו לתקופה שלהם בשבי, אז אולי לא צריך להשוות, אבל בכל זאת נרצה לשמוע ממך מה קרה להם אחרי שהם הגיעו לארץ ולאורך השנים.
אנחנו בדקנו לאורך 40 שנה את פדויי השבי מיום מלחמת יום הכיפורים. נכון שאי אפשר לגזור גזרה שווה בדיוק בין מה שקורה לחטופים למה שקרה לשבועים, אבל הם עברו עינויים קשים, עינויי גוף ועינויי נפש, הוצאות ביום של הוצאות להורג, לא הוציאו להורג אף אחד, אבל נתנו להם כל הזמן להרגיש שהחיים שלהם תלויים בשובים. הם היו כמו החטופים, תלויים ברצונם הטוב בכל מה שקשור לאוכל, לשתייה, להסדרים יומיומיים שאנשים מבוגרים רגילים להחליט על הדברים בכוחות עצמם. השלילה של החירות וחוסר היכולת לדעת כמה זמן זה יימשך, גבו מחיר עצום מהשבועים. ופה מדובר על בחורים, בריאים, צעירים, שחלקם אפילו עברו הכנה לשבי. מה שראינו זה שהם סובלים לאורך כל חייהם ממצוקה נפשית כקבוצה מאוד קשה, ולא פחות חשוב ממצוקה פיזית מאוד קשה. מחלות שבדרך כלל מופיעות בגילאים מאוד מאוחרים, מופיעו אצל השבויים מוקדם יותר. 35 שנים אחרי השבי, התמותה שלהם הייתה פי ארבע, מאשר תמותה של מלשבים באותם גילאים. כלומר, יש תהליכים של האצת הזקנה, יש להם פרופיל כאב אחר, הגוף נושא את הצלקות וזוכר אותם. גם במה שקשור, עכשיו כבר מדברים על פגיעות מיניות, קודם לא דיברו על זה, זה היה איזה נושא טבו. גם חלק מהגברים גם עברו את התעללות מינית. מאוד מתביישים, לא דיברו על זה. וגם יתר על כן, כשהם חזרו ארצה, לגבי השבועים ביום הכיפורים, זה דווקא משהו שלמדנו כחברה לקח טוב, לקחו אותם למה שהם קראו סטלג זיכרון. אבל לא זו בלבד שעשו להם הפעם חקירות מידי הישראלים, אלא שחלקם אמרו שהם חשבו שהמדינה הייתה מעדיפה לקבל אותם בארונות.
זה אבל שאלה אחרונה לסיום, מה תוכנית, והאם יש לה התכנות תחת זה שאנחנו מדינה קרועה היום, לשיקום הטראומה הלאומית?
זה תלוי כמובן, כמו הרבה דברים אחרים, בהקצאה של משאבים. ומאחר ואנשים הרגישו כאן שאין מדינה, בוודאי לא בתחום של בריאות הנפש, ששנים היה מוזנח ודל תקציבים, אז הייתה התארגנות אזרחית. יש היום אין ספור התארגנויות, ללא ספק החברה האזרחית פה חייבת להתגייס, כי אם נצפה רק למענים הממוסדים, לרוע מזל, הם יהיו חלקיים.
אמרת קודם שאנחנו מדינה מוכת טראומה, שאנחנו מכירים את הטראומה, ורציתי לשאול אותך אם העובדה שאנחנו מכירים את הטראומה, היא מקשה לנו עוד יותר את ההתמודדות איתה, או שהיא דווקא מקלה?
ממש לא. הדבר החיובי זה החמלה. היכולת היום להכיר בזה שאנחנו לא סופרמן, וכשדוקרים אותנו, אנחנו נדקרים, צובטים אותנו, אנחנו נצבטים, ושצריך להושיט עזרה. זה אולי המסר החיובי היחיד שאני יכולה לראות בים של השחור.
פרופסור זהבה סולומון, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה, זהבה.
תודה לך.
ענת, כיצד את מסכמת את השיחה היום בפודקאסט?
קשוח,
לא היה קל,
אתה... כן. אני מנסה לאחז, אתה יודע, במה שהיא אמרה בסופו של דבר, שהכוח האזרחי הוא זה שביכולתו לשנות, ושיש בנו יותר חמלה היום, ויותר נכונות להגיד ולהבין שאנחנו פגיעים, ומתוך המקום הזה לפעול, ואני רוצה לאחז בזה, ושוב לאחז בכוח האזרחי, ולהאמין שהוא זה שבסופו של דבר יחולל את השינוי.
כן, הרבה מהאנשים בכוח האזרחי, הרבה אנשים בחברה האזרחית, משוכנעים שהוואטסאפ והרשתות החברתיות הן כלי שנותן להם כוח ומעצים אותם. אני חושב שהם טועים. נכון הוא שכולנו כאינדיבידואלים, כקבוצות מסוימות, זה כלי מאוד אפקטיבי. אנחנו רק שוכחים שהכלי האפקטיבי הזה הוא אחראי לחלק גדול ממה שהתרחש פה בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, בעשור האחרון. יש עוד משהו נוראי בוואטסאפ ובהתמכרות שלנו אליו וברשתות החברתיות. אני רואה את זה בהתארגנות של המוחים עכשיו, ואני משווה את זה למחאה נניח של 2011, שהרבה אנשים מרגישים שהם משתפים תכנים בוואטסאפ, או הם שולחים אחד לשני תכנים בוואטסאפ, יש מין כזה פורקן כזאת, ונטילציה כזאת לזעם מוסרי, וזה מונע מאיתנו. הקשרים האלה דרך הרשתות הם קשרים מאוד חלשים, הם מאוד ממכרים וחלשים, ואני חושב שכדי להביא שינוי משמעותי, אנחנו צריכים קשרים הרבה יותר חזקים והרבה יותר משמעותיים, אנחנו צריכים חיכוך הרבה יותר גדול שאנחנו יוצאים להפגין ולמחות ולעשות דברים, ואני חושב שהטכנולוגיה פועלת כאן נגדנו.
מה, גיא, ניתן לפחות איזה שיר לסיום?
כן, בטח שניתן שיר. איזה שיר?
לא יודעת, יש לך רעיון?
רגע, לדן אין רעיון?
אני רק אציין שאני הצעתי שיר ואתם טענתם שזה שמלץ, אז אני לא אציין.
כן, צריך שיר יותר עכשווי, יותר מחובר.
טוב, נשאיר אותו לדן, זאת המומחיות שלו, הוא יודע לעשות את זה כמו שצריך. אני אופתע.
זהו, עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, ואל תשכחו גם לצאת להפגנות, אנחנו חייבים להיפטר מהממשלה הזאת, ולהגיע לבחירות. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לאורחים שלנו שהגיעו ליולפן, פרופסור זהבה סולומון ועידן רינג, וכמובן תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
להתראות בשבוע הבא.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני. ולפעמים אני שמח, כי יש כאן טוב וינצח, אני לרגע מאושר שר, דווקא בגלל זה אני נשאר, כן דווקא בגלל זה אני נשאר.